אתם עם SBS בעברית. לעוד כתבות מעניינות, היכנסו lsbs.com.au/hebrew.
תודה, מייקל. אנחנו עם כתבתנו דנה קרני, שנמצאת בתל אביב. שלום, דנה.
שלום, דקל.
נפתח גם הפעם את סיכום חדשות השבוע שחלף בישראל עם לבנון. נציגים מישראל ולבנון, יחד עם נציגים מארצות הברית, נפגשו השבוע בוושינגטון, ובלילה בין רביעי לחמישי התקבלה הסכמה על הפסקת אש. אבל במקביל אנחנו רואים דיווחים שחיזבאללה לא מתכוון ליישם אותה. דנה, תכף נחזור לשיחות בוושינגטון, אבל לפני כן, מה קרה השבוע בגבול הצפון?
דקל, תושבי הצפון מכנים את כל התקופה האחרונה מלחמת הפסקת האש. וכמו שאנחנו מדווחים פה בשבועות האחרונים, אף צד לא ממש הפסיק לירות. בתחילת השבוע צהל כובש מחדש את רכס הבופור, הוא נוצדיק מאוד סמלי ומאוד אסטרטגי, וגם מתחיל להתקדם מעבר לליטני, וחיזבאללה מגביר את הירי לעבר יישובי הצפון, וגם מרחיב את טווח הירי לעבר צפת וטבריה. בעקבות זאת נתניהו מודיע שהורה לצהל לתקוף בבירות, דובר צהל מפרסם הודעת פינוי לרובע הדחיה, מעוז חיזבאללה בבירות, מאות אלפי תושבי הדחיה מתחילים להתפנות, ואז האמריקנים מתערבים ושמים ברקס לנתניהו. לקראת סוף השבוע, אחרי סבב שיחות נוסף בין ישראל ולבנון שמתקיים בוושינגטון, מחלקת המדינה האמריקנית מודיעה ביום רביעי בלילה שהצדדים הסכימו ליישם הפסקת אש, הוחלט על יצירת אזורי פיילוט שבהם כוחות צבא לבנון יתפסו שליטה ושבהם לא תהיה נוכחות חיזבאללה, והוסכם שוב שחיזבאללה ייצור אש ויסוג מהאזור שמדרום לליטני. הבעיה היא, חיזבאללה עצמם לא צד בהסכם והם כמובן מסורבים לו. אז כבר ביום הראשון להסכם הזה, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר שכוחות צה"ל ממשיכים לפעול קרקעית באש להשמדת תשתיות טרור בדרום לבנון. צה"ל המשיך לתקוף אם כי בעצימות נמוכה יותר. גם חיזבאללה המשיך לירות על חיילי צה"ל בדרום לבנון. ולצערנו, להסכם הזה עוד לא מלאו 24 שעות, וצה"ל נאלץ להכריז על חלל נוסף מירי חיזבאללה.
אז איך בעצם התבטאת הפסקת האש הזאת?
כמו קודם בבירות וכרגע גם ביישובי קו העימות. אחרי תקופה של ירי מאוד אינטנסיבי של חיזבאללה לעבר יישובי הצפון, בימים האחרונים נראה שחיזבאללה ממקד את הירי שלו לעבר חיילי צהל בדרום לבנון, ולא לעבר שטח ישראל, וגם בצהל עצימות נמוכה יותר של תקיפות ולא תוקפים בבירות.
בואי רגע נתעכב על בירות. את ציין שבתחילת השבוע ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו הורה לצהל לתקוף בבירות, הוא גם התייחס לזה בהצהרה שהוציאה דוברות לשכתו. בואי נשמע רגע קטע מתוך ההצהרה.
יחד עם שר הביטחון, הנחיתי את צהל לתקוף מטרות טרור בבירות. לא יהיה מצב שחיזבאללה תוקף את ערינו ואת אזרחינו, ומפקדות הטרור שלו בבירות, בדחיה, יישארו מחוץ לתחום. אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות שלנו בשטח בדרום לבנון, מחסלים מעוזי חיזבאללה, חיזבאללה במנוסה.
אז בשבוע שעבר דיברנו על זה שארצות הברית מאפשרת לישראל סיכולים ממוקדים בלבנון, אבל לפי הדיווחים בתקשורת בארץ ובארצות הברית, ההוראה לתקוף בבירות מתקבלת בצורה לא טובה בבית הלבן. מה אנחנו יודעות על זה?
בעקבות ההוראה של נתניהו, איראן הודיעה על עצירת התקשורת מול צוותי המסע ומתן האמריקאים, ואז נתניהו מקבל שיחת טלפון מאוד קשה מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שבולם את התוכנית הישראלית לתקוף בבירות. לפי הדיווחים של ברק רביד באתר אקסיוס ובחדשות 12, הנשיא האמריקני זעם על הכוונה להסלים את הלחימה בלבנון, ומבהיר לנתניהו בשיחת הטלפון כי הפצצת בירות תבודד עוד יותר את ישראל ברחבי העולם, ומתיח בו כי הוא היה בכלא לולא טראמפ שמציל אותו, ואף מכנה את ראש הממשלה משוגע. מאוחר יותר, בראיון לפודקאסט האמריקני פוד פורס וואן, טראמפ עצמו מאשר כי אמר את הדברים. כמה ימים לאחר מכן, שיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, והתוצאה, הכרזה נוספת על הפסקת אש. הרבה ביקורת בארץ על התנהלותו של נתניהו בימים האחרונים, גם בתוך הקואליציה שלו וגם באופוזיציה. שר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, אומר לראש הממשלה, שעליו לומר לנשיא טראמפ, אנחנו אוהבים ומעריכים אותך, אבל ישראל היא מדינה ריבונית. יש רגעים שצריך לדעת לומר לא, גם לנשיא ארצות הברית, אומר בן גביר. גם באופוזיציה לא חוסכים ביקורת, שר הביטחון לשעבר ויושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר, זו לא הפסקת אש, זו חזרה לקונספציה שהביא אותנו לשבעה באוקטובר. ובאולפני החדשות הישראלים גם נשמעת לא מעט ביקורת על הניצחון המדיני והאסטרטגי של האיראנים כאן שהצליחו לקשר בין הזירות. הפרשנים מסבירים שלמרות המאמצים של ישראל לנתק בין הזירה הלבנונית לזירה האיראנית, האיראנים לא רק קושרים את הזירות, הם גם ממשיכים להיות גורם משמעותי ומכריע בלבנון.
וגם ביום שלישי התקיימה ישיבת ממשלה מיוחדת על המצב בצפון, אך בפועל הגיעו אליה רק 3 שרים. יצאו החלטות מהישיבה הזאת?
כמה מילים על הישיבה עצמה לפני שנגיע להחלטה. בתחילת השבוע הממשלה הסירה מסדר היום של ישיבתה השבועית את נושא שיקום הצפון, והודיעה לישיבה מיוחדת שתעסוק בה ביום שלישי. אלא שלישיבה מיוחדת ביום שלישי, כמו שאמרת, הגיעו רק 3 שרים, השר זאב אלקין, השר עמיחי אליהו והשר אבי דיכטר. מרבית שרי הליכוד הלכו במקום להשתתף מסיבת בת מצווה של תומכי ליכוד. התקשורת מגלה על כך תוך כדי הישיבה והביקורות קשות, כתבים מכנים את הישיבה הזאת ביזיון ושיא הניתוק, ביקורת גם נמתחת על כך שראשי הרשויות מהצפון לא הוזמנו לישיבה שעוסקת בעניינם. בעקבות הביקורות הקשות ראש הממשלה עצמו מגיע לישיבה באיחור של שעה, בסופו של דבר, למרות הנוכחות הדלה, מתקבלות החלטות ומאושר תקציב של 13 מיליארד שקלים שיוקדש חלקו למיגון וחלקו לפיתוח ושיקום היישובים.
מכאן נעבור לנושא אחר. הסערה סביב ההצבעה על מבקר המדינה הסתיימה ברביעי בערב אחרי שמיכאל רבלו זכה ברוב הקולות. בהצהרה לתקשורת ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט קרא לקואליציה מאפיה והאשים אותה בביזוי סביב ההצבעה. בוא נשמע רגע קטע מדבריו.
מה שראינו היום בכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל. קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו, הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר. ההצבעה שאמורה על פי חוק להיות חשאית וחופשית, הפכה להיות פומבית ובכפייה, תחת אקדח לרקת חברי הכנסת. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל.
דנה, מה את יכולה לספר לנו על המועמדים ועל מה שקרה בהצבעה?
כתבת חדשות 12 דפנה ליאל קינתה את ההצבעה הזאת אולי אחד הרגעים המזכים בתולדות הכנסת. שני מועמדים הוצגו לתפקיד מבקר המדינה, המועמד של נתניהו, מי שמשמש כפרקליטו האישי, מיכאל רבלו, ומנגד יוסף אלרון, שופט בגץ בדימוס, שבאופן לא טבעי הפך למועמד האופוזיציה, למרות שבפסיקותיו הוא מזוהה יותר עם הצד הימני של המפה השיפוטית. בחוק נקבע שהצבעה על תפקיד הרגיש הזה מבקר המדינה היא הצבעה חשאית, כדי להיבחר צריך רוב של 61. בתום סיבוב ההצבעה הראשון, אלרון זכה ב-60 קולות מול 57 לרבלו, מה שאומר שהולכים לסיבוב שני. וכאן מתחיל מכבש לחצים על חברי קואליציה שחשודים שלא הצביעו לרבלו. חברי הליכוד מוזמנים לשיחות עם נתניהו, לפי הדיווחים מאוימים עליהם בנקמה בפריימריז, ובליכוד דורשים להוכיח נאמנות ולהצטלם עם פתק ההצבעה הנכון. ואז עולים חברי הכנסת להצביע בהצבעה שאמורה להיות חשאית, ורבים מצטלמים עם פתק ההצבעה שעליו רשום רבלו. אם תחפשו, תוכלו למצוא את התמונות הללו ברשת. חברי האופוזיציות זעמו ועצרו את ההצבעה בטענה שזה לא חוקי, לאחר התייעצויות והכרזה שהוראה להצטלם בקלפי אינה חוקית, ההוראה עצמה, לא להצטלם, מתחיל סבב הצבעה נוסף, ושוב אותם מראות של חברי כנסת מצלמים את עצמם. בתום הסיבוב השני נבחר עורך הדין מיכאל רבלו ברוב של 61 קולות מול 57 קולות. יש עתיד פנו ליועצת המשפטית של הכנסת שגית אפיק בדרישה לבטל את הבחירה. אפיק הבהירה כי למרות הסערה שקמה אין עילה לפיתות בחירתו של רבלו. עם זאת התנועה לאיכות השלטון כבר הגישה עתירה לבגץ נגד המינוי.
אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב אחרי הדברים האלה, ונעבור לנושא אחר. לפני 3 שבועות דיברנו על העתירה שהוגשה נגד מינוי רומן גופמן לראש המוסד, והשבוע הוא מונה לתפקיד. בואי נשמע קטע מדבריו של גופמן מהטקס שהתקיים השבוע לכבוד כניסתו לתפקיד.
לאנשי ונשות המוסד, אתם הקול השקט והעוצמתי של מדינת ישראל ושל העם היהודי. אני נכנס בענווה אל המקום הקדוש הזה, תוך הישענות על הידע והניסיון האדיר שלכם.
דנה, איך הסתיימה העתירה?
השבוע אחרי שהוועדה מייעצת למינויים בכירים בחנה שוב את הנושא, היא הגישה את עמדתה לבגץ, שגופמן שהיה מפקד האוגדה, אמנם ידע שהאוגדה מפעילה אזרחים ממוקדי טלגרם, אבל לא ידע את שמותיהם, ולכן לא שיקר כשנשאל אנשים ספציפיים ולא נפל דופי בהתנהגותו. בגץ מקבל את עמדת הוועדה ודוחה סופית את העתירות נגד מינויו של האלוף גופמן. גופמן שהיה מזכירו הצבאי של נתניהו נכנס לתפקידו החדש כראש המוסד ביום שני במקומו של דדי ברנע. חשוב לציין שהשופט אלכס שטיין מתח ביקורת על אופן התנהלות היועמ"שית בעתירה ועל הניסיון שלה להשתמש במכתב חוות דעת של ראש המוסד היוצא ברנע על התאמתו של גופמן לתפקיד, מכתב של טענת השופטים לא היה לו קשר לסוגיה השיפוטית שנידונה. מי שהתמנה למזכירו הצבאי החדש של נתניהו הוא תת-אלוף גיא מרקיזנו, ששימש עד עכשיו כמזכירו הצבאי של שר הביטחון.
ועם מה נסיים השבוע, דנה?
קצת חדשות טובות, למרות האלימות והקצנה בחברה הישראלית, מצד הגאווה בירושלים עבר השבוע בשלום, ובשבוע הבא יתקיים אחיו הגדול מצד הגאווה בתל אביב, וגם למרות הניסיונות להרער לכאורה על מקומן של נשים לוחמות בצהל, רגע היסטורי השבוע, לראשונה לוחמת אישה סיימה את מסלול ההכשרה לסיירת מטכ"ל. מדובר במסלול שנמשך יותר משנה וחצי, והיה זהה לזה של הגברים, פרט להתאמות ספציפיות בסרגל המאמצים. בצהל הדגישו כי היא עומדת בכל סטנדרטים של לוחם ביחידה מיוחדת.
נאחל ללוחמת בהצלחה, וגם חג אהבה שמח. תודה רבה, דנה.
תודה רבה, דקל. שיהיה לך שבוע טוב.
סמנו לייק, שתפו והגיבו. עקבו אחרי SBS Hebrew בפייסבוק.